שרים בשבת שירי הלל ותפילה כאלה לכבוד אלוהים, לכבוד המשיח. אני לא יודע כמה מאיתנו יודעים שהבחירה של השירים נעשית על ידי בחורה בת 16, 17, לא? 16? 15? כמה את רוצה? אוקיי. אז אני חושב הזדמנות להגיד תודה להדס על העבודה השבועית, וכל שבוע עוד פעם ועוד פעם, ותמיד זה נעשה עם, עם מחשבה. אני גם רוצה להגיד תודה לרבים שהתפללו שבוע שעבר. אני נאלצתי לנסוע ונסיעה קצרה, פשוט לתמוך במישהו שהיה זקוק לקצת תמיכה. לצערי, אני לא במקום שאני מסוגל לעזור שם, וגם אני לא בטוח שיש מילים נכונות להגיד בכל מצב, אבל לפעמים צריך לנסוע לאנשהו ולשבת על יד החבר שלך ולסגור את הפה. אז זאת הייתה התוכנית שלי, להיות שם יומיים ולסגור את הפה. החזקתי מעמד חצי יום, אחר כך פתחתי, אבל בכל זאת, תודה על התפילות ועל ההתעניינות, ואפשר להמשיך להתפלל בשביל הקהילה שם בארצות הברית. הרבה קשיים, ובשבילי באופן אישי היה נחמד שאני יכול לבוא לשם כדי לתת עידוד לאנשים שהקהילה שלהם בצרות, ולדעת שאני חוזר למקום שטוב להיות בו. כי אנחנו כולנו זוכרים שהגלגל הזה מסתובב, ולפני כמה שנים אנחנו היינו איפה שהם, והם היו איפה שאנחנו. אז אנחנו צריכים לזכור להגיד תודה לאלוהים כשהכל פה מתנהל על מי מנוחות ואין שערה שמטלטלת אותנו. לפעמים אנחנו שואלים את עצמנו, למה שאני אהיה קדוש? כי אתם יודעים, כשאנחנו יוצאים החוצה, אז לפעמים העובדה שאתה ירא אלוהים, שאתה קדוש, נראה לנו שזה לא יתרון, זה חיסרון. ואנחנו שואלים את עצמנו בעצם למה. למען האמת, אפילו בתוך הקהילה לפעמים הנאמנים יותר הם קצת פריירים, נכון? הם עובדים קשה, אף אחד לא אומר להם תודה, הם שם. למרבה הצער זה קורה אפילו בתוך המשפחה. יש לנו לפעמים בין האחים את האח הרוחני שכולם מטפסים עליו. והוא עושה הכל בבית כי הוא שוחר שלום והוא רוצה להיות טוב יותר. דרך אגב, מי שרוצה ויבוא אליי אחר כך, אני אסביר לכם מי הקדוש הפרייר אצלי במשפחה מתוך הארבעה. שאלה מעניינת נוספת היא, למה אנחנו צריכים לנהוג בענווה? כי ענווה זה קשה, אה? ואם אני אגיד את המילה ענווה במילה אחרת, אולי השאלה היא למה אנחנו צריכים להיכנע. למי אנחנו צריכים להיכנע? למי? להורים. וזה היה חשוב לי פשוט להגיד. אבל אנחנו צריכים בעצם להיכנע לכל אדם, כך כתוב, נכון? אנחנו לא נכנעים רק לרשויות, רק למי שמעלינו. אנחנו אמורים להיכנע גם למי שבא מעמד שלא נמצא מתחתנו. אנחנו צריכים תמיד להיכנע. אז השאלה למה? ושמעון פטרוס, כשמדבר על העניין הזה, הוא נותן סדרה שלמה של הוראות כניעה, הוראות ענווה, הוראות קדושה. אומר, תיכנעו לבוס שלכם, תיכנעו לבעל שלכם, תיכנעו אחד לשני, תיכנעו לאחים שלכם, תיכנעו ללא מאמינים, תיכנעו לכולם. וכשהוא מסיים להגיד את זה, מגיע לפרק ג', הוא נותן איזשהו סיכום, ואנחנו רוצים לדבר רק על הסיכום, כי לסיכום הזה יש היבט מעשי מאוד מאוד חזק. אנחנו רוצים לגעת כמה שנספיק, נראה מה נספיק לעשות, אבל מפרק ג' פסוק 8, ובעצם הוא ממשיך עד פרק ד' פסוק 11, יש את הסיכום של כל ההוראות האלה, או כל הטענות שהוא טען קודם. אנחנו נתייחס רק לחלק קטן מזה, ואולי בפעמים הבאות ניגע בדברים האחרים. אז שמעון פרטוס כותב כך, אומר, סוף דבר, היו כולכם לב אחד, שותפים לצער הזולת, אוהבי האחים, רחמנים, לא רגיל, זהו. רחמנים וענבים, אל תשלמו רעה תחת רעה ולא חירוף תחת חירוף. אדרבה, תברכו שהרי לכך נקראתם, למען תרשו את הברכה. כי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, ינצור לשונו מרע ושפתיו מדבר מרמה, יסור מרע ויעשה טוב, יבקש שלום וירדפהו. כי עיני אדוני אל צדיקים ואוזניו אל שוועתם, ופני אדוני בעושי רע. ומי יראה לכם אם תהיו קנאים לטוב, אך גם אם תסבלו למען הצדקה, אשריכם, אל תפחדו מאימתם ואל תבהלו, את האדון המשיח הקדישו בלבבכם, ותמיד יהיו מוכנים להשיב בענווה ויראה לכל מי שמבקש מכם דין וחשבון בדבר התקווה שבלבבכם. יהיה מצפונכם טהור כדי שיבושו המשמיצים מאותם דברים שבגללם הם מגנים את התנהגותכם הטובה במשיח. מוטב שתסבלו אם זהו רצון אלוהים, בעשותכם את הטוב, משתסבלו בעשותכם רע. אין גם המשיח מת לכפרת חטאים אחת ולתמיד, הצדיק בעד הרשעים, כדי לקרב אותנו אל האלוהים. הוא הומת בבשרו, אך החיה ברוח. ובא גם הלך ובישר לרוחות הקלועות במאסר, לאלה שלא צייתו כאשר חיכה אלוהים באורך אפו בימי נוח. באותם ימים נבנתה התיבה אשר מעטים בתוכה, 8 נפשות, נושאו במים. וזה מסמל את התבילה המושיעה כעת גם אתכם. אין הסרת זוהמת הגוף, אלא התחייבות של מצפון טהור כלפי אלוהים בתחיית ישוע המשיח, אשר עלה השמיימה והוא לימין האלוהים, ולפניו הוכנו מלאכים ורשויות וגבורות. אז אנחנו רואים שהקטע הזה מתחיל בשתי מילים, שהם סוף דבר. זאת אומרת שמה ש... עכשיו כתוב מסכם את מה שהיה קודם. הוא אומר, סוף דבר, ככה אתם תנהגו בקדושה. והוא לא אומר רק איך, הוא גם אומר למה, אנחנו תכף נראה. אבל אני רוצה שנשים לב לעוד מילה אחת לפני שאנחנו ניכנס פנימה. הוא אומר, סוף דבר, היו כולכם. כולכם. כי יש בכתבי הקודש כל מיני הוראות. שחלק מהן הן מיועדות לפרט. אומר, כבד את אביך ואת אמך. שומעים? כל הילדים שישנים, קומו רגע, כי זה חשוב, כבד את אביך ואת אמך. זה מצווה שהיא פרטנית. דרך אגב, כמו שאני תמיד אומר, זה לא נגמר בגיל 18, שלא יהיה לכם טעויות. אין פג תוקף על המצווה הזאת. אז אם אתה בן 20, אפילו חייל בצהל, עדיין אתה חייב לכבד את ההורים, כי זאת ההוראה שקיבלת. ואם אתה בן 50, וההורים שלך בני 70-80, עדיין אתה חייב לכבד אותם, כי זה מה שאלוהים אמר. המצווה היא פרטנית. אבל המצוות של אלוהים הרבה פעמים גם לכלל, אומר, תהיו כולכם לב אחד. כולכם זה גם אתה וגם את וגם אתה וכולם, כולם, כולם, כולם תהיו לב אחד. כי במשיח אין זאב בודד. החיים המשיחיים זה עבודת צוות, זה קבוצה. זה לא כל אחד חי לבדו. לכן אנחנו מגיעים הנה בשבת, נכון? לכן אנחנו מגיעים לאספות בית באמצע השבוע, אני מקווה שאנחנו מגיעים. לכן אנחנו עושים אספות עם נוער ועם ילדים, ואנחנו עושים כל מיני דברים בתוך הקהילה, ואני מקווה שאנחנו גם שותפים לדברים שקורים מחוץ לקהילה. שבוע הבא, למשל, יש כנס נוער. בני נוער מתכוונים להיות שם, נכון? בטח. אבל לא רק בני נוער יהיו שם, אנחנו שולחים גם שני טבחים. נכון? כי הם שותפים, אנחנו רוצים להיות שותפים, כי כולנו צריכים להיות לב אחד, לא רק בודדים. וכדי שאנחנו נהיה כאלה, מה שאלוהים אומר לנו, להיות קדושים, להיות ענבים, הוא נותן ארבע עקרונות, ארבעה דברים עיקריים שצריך לשמור אותם. הדבר הראשון הוא אומר, פסוקים 8-12, היו מאוחדים. דבר שני, מפסוק 13-17, אומר, תעמדו כמו שצריך מול הלא מאמינים. הדבר השלישי, הוא אומר, זכרו את מעמדו של המשיח, זכרו מי הוא המשיח. והדבר הרביעי, אומר, התנהגו כראוי לפני אלוהים. זה כבר נמצא בפרק ד', לא ניגע בזה היום. אז הדבר הראשון שהוא אומר, יהיו מאוחדים. זה הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעסוק בו, יהיו מאוחדים. וכשהוא אומר שאנחנו אמורים להיות מאוחדים, הוא נותן לנו, חמש עקרונות לעניין הזה. אז הדבר הראשון שהוא אומר, יהיו כולכם לב אחד. האם אנחנו לב אחד? שאלה מעניינת, אה? אוקיי, בואו נשאל, מה זה לב? מה קורה אצלנו בלב? אז אנחנו חושבים לעצמנו שבלב אנחנו מרגישים, נכון? אז לא. בלב, בכתבי הקודש, אנחנו דווקא חושבים. כתוב למשל, שלא יעלה הלב איש כל אשר הכין אלוהים לאוהביו. אני לא מסוגל אפילו לחשוב על מה שאלוהים מכין לנו בעתיד. אתם יודעים למה? כי היכולת שלי לחשוב, הרי אתם מכירים, היא לא משהו. גם ברמה האנושית היא לא משהו. אבל לחשוב על משהו שהוא יותר גדול, בעברית שלנו אפילו אין את אוצר המילים לתאר את מה שאלוהים מכין לנו בעתיד. אז אני אפילו לא מסוגל לחשוב במושגים האלה. אז איך זה ייראה כשאנחנו נגיע למלכות השמיים? מה יהיה שם? אתם יודעים מה התשובה? יאנז נאיו. אני באמת לא יודע. אני לא יודע איך זה ייראה שם, כי אני לא מסוגל לתאר את זה לעצמי. זאת הסיבה, דרך אגב, שבתיאור שאנחנו מקבלים, התיאור הקצר שאנחנו מקבלים בספר ההתגלות, הכל הוא אומר, זה יהיה משהו כמו משהו. הוא אומר, זה יהיה זהב שהוא כמו זכוכית. ראיתם פעם זהב כמו זכוכית? לא ראיתם, אתם יודעים למה. כי בכימיה שלנו עוד אין את זה. אבל יהיה את זה, אז אני לא מסוגל לחשוב. אז הלב הוא בעצם מרכז המחשבה, הוא לא מרכז הרגשות, והוא אומר, תהיו כולכם עם אותה המחשבה. אז מה זה אומר? שאנחנו כולנו צריכים להסכים על הכל, נכון? כי אם אנחנו כולנו משיחים ואנחנו צריכים להיות לב אחד, כולנו אמורים להיות אוהדים של ברצלונה ולא חס וחלילה ריאל מדריד. נכון? אחרת, איך זה יכול להיות? דרך אגב, בישראל היינו כולנו אוהדי קבוצת כדורסל ב-NBA, נכון? היינו אוהדים של קליבלנד עד לפני חודשיים. עכשיו הלוואי שיפסידו כל משחק, הם זרקו את המאמן הישראלי. אתם מבינים? כולנו צריכים להיות לב אחד, על זה הוא מדבר? האם כולנו צריכים להיות תמימי דעים לגבי כל דבר שקשור לכתובים? אני רוצה להגיד לכם. פה בינינו יש אנשים שהם שומרי כשרות. יש מעט פה. בגוף המשיח יש הרבה. הם חושבים אחרת ממני. שמעתי אפילו שחלילה יש פה אנשים צמחוניים. אוי ווי, אני לא מאמין שזה קורה. אבל אנחנו יכולים להיות עם הבדלי דעות על כל מיני דברים, נכון? יש לנו הבדלי דעות לגבי מתנות הרוח, יש לנו הבדלי דעות לגבי אחרית הימים, יש לנו הבדלי דעות לגבי כיסוי ראש, אנחנו לומדים את זה עכשיו באשקלון. יש לנו כל מיני הבדלי דעות. האם אנחנו יכולים להיות עם הבדלי דעות עם לב אחד? התשובה היא כן. מה מניע אותנו? מה הדבר שבאמת חשוב לנו? מה המחשבה העיקרית שלנו? האם אנחנו רוצים לעשות הכל? הכל. לכבוד אלוהים? האם אנחנו עושים הכל כדי לקדם את מלכות המשיח? האם אנחנו עושים הכל באהבה לאדון ובאהבה לזולת? זאת המצווה של אלוהים. תהיו כולכם לב אחד. אותה מטרה, אותה מחשבה, אותו רצון, לכו לשם. זה מה שהוא אומר. דבר שני. כן. אומר, יהיו שותפים לצער הזולת. וואו, זה ממש קשה, אה? האם אנחנו שותפים לצערם של אחרים? או שאנחנו חיים את החיים שלנו, וכל עוד זה לא נגע בי, הכל סבבה. למשל, כשהייתם בדרך היום לקהילה, ראיתם את כל המכוניות שהיו מסביב? ראיתם את האנשים מסביב שהיו שם? אתם יודעים שכל האנשים האלה, אם לא יחזרו בתשובה, יהיו בצרה צרורה לנצח? האם יש לנו יכולת להזדהות עם הצער שלהם, של כל האנשים האלה שאנחנו פוגשים כל יום בחוץ? או שאנחנו עסוקים בעצמנו וכל עוד לנו טוב, הכל טוב. אתם יודעים כמה אנשים אנחנו פוגשים כל יום שהם על הדרך הראשית לגיהנום? ואם לא ילחצו על הבלמים ויסתובבו, אין להם סיכוי? האם יש לנו צער בשבילם? האם יש לנו צער בשבילם? האם הלב שלנו נקרע בשבילם? אתם זוכרים שישוע הגיע לכפר נחום, ובא אליו יאיר, ראש בית הכנסת, אמר, הבת שלי, הבת שלי. והוא היה בדרך, והאישה זבת אדם נגעה בו, והוא טיפל בשניהם. אתם יודעים למה? כי ישוע הזדהה עם הצער של שניהם. הלב שלו התמלא חמלה. הבן אדם מאבד את ביתו היחידה. וישוע כל כך יצא לקראתו, שריפה את ביתו, אבל בינתיים נתן לו גם חיי עולם. אולי צריך להגיד את זה אחרת, נכון? הוא נתן לו חיי עולם, ובינתיים גם ריפה את הבת שלו. ולא כתוב לנו, אבל תרשו לי לחשוב, שהוא נתן חיי עולם גם לבת. והאישה זבת אדם נגעה בו, והלב שלו יצא אליה, לאישה האומללה הזאת. ובינתיים ריפה את הבעיה הפיזית שלה, אבל סלח לה על החטאים. רואים את הנקודה? ושישוע הגיע לקבר של אלעזר, אתם זוכרים שהוא בכה? הוא עמד מול הקבר של אלעזר ובכה. אבל הוא ידע שהוא הולך להקים אותו מהמתים, נכון? הוא לפני רגע אמר, כל זה קורה למען גבורת אלוהים, שתראו את גבורת אלוהים. הוא ידע שאלעזר יקום. לא הייתה בכלל שאלה. אז למה הוא בכה? כי הוא ראה את הצער של מרים ומרתה והאנשים בכפר, והוא לא יכול היה להכיל את הצער בלי להזדהות איתם. אז הוא בכה למרות שהוא יודע שהסוף של הסיפור הוא טוב. מבינים? הוא יודע שזה יסתדר, הוא יודע שעוד רגע ילכו לפתוח את כל בקבוקי הקולה בכפר, הוא יודע את זה. אבל הצער עכשיו, הזהות שלו עם הכאב שלהם, גורמת לו לבכות בכל זאת. האם אנחנו כאלה? האם אנחנו רואים את הצער של אחרים או אדישים אליו? הדבר השלישי שאנחנו רואים, הוא אומר, היו אוהבי האחים. אני לא רוצה לדבר הרבה על העניין הזה, ואני רוצה רגע שתסתכלו הצידה, תסתכלו לצדדים, תראו את האנשים סביבכם. רואים אותם? יש פה חבר'ה נחמדים, ויש חבר'ה נחמדים מאוד. אבל הנקודה היא שהם אחים. אחים. אין לנו חברים פה. אין חברים. כאילו, חברים, היום הם חברים, מחר לא. לצערי, כשהייתי עכשיו בארצות הברית, ראיתי את זה בצורה הכי דרמטית שאפשר. חברים שחשבו שהם חברי נפש, וברגע שהאינטרסים השתנו, מוכנים לתקוע סכין בגב. יש פה מישהו שלא חווה את זה? אחים, בדרך כלל, לא עושים את זה. ואנחנו אמורים להיות אחים אחד לשני. אחים. כאילו שנולדנו מאותו מקום. רק בלי המילה, כאילו. כי נולדנו מאותו מקום. מי האבא שלנו? מי האבא שלנו? אלוהים האבא שלנו? מי האח שלנו? הבכור. ישוע המשיח הוא האח הבכור שלנו? כן? זה חדשות טובות, נכון? למה לא מחייכים אם זה חדשות טובות? זה משמח, לא? ישוע הוא האח הבכור שלנו. זה אומר שזויה ואני אחים. נכון זויה? לגמרי אחים. וליה ואני אחים. עם כל הצער, מרק ואני אחים. מה לעשות? החיים קשים. משפחה לא בוחרים, מה אני אגיד? אתם מבינים את הנקודה? אחים זה קשר שהוא כל כך הדוק וכל כך מחייב, שאין לנו את הבחירה לנתק אותו. עם חבר אני יכול להגיד, אוקיי, הוא היה חבר שלי, אבל עכשיו הוא בכל זאת נהיה אוהד של ריאל מדריד, אני לא רוצה להיות חבר שלו יותר. לא נורא. עם אח, אין לי את האופציה הזאת. ויותר טוב שגם לא יהיה לי את הרצון הזה. אחים זה משהו עמוק. הדבר הבא שהוא אומר, היו רחמנים. אתם יודעים, קודם דיברנו על הזדהות עם הצער של הזולת. כאן אנחנו מדברים על רחמים, אולי גם כשמי שזקוק לרחמים, אפילו לא יודע שהוא זקוק לרחמים. אתם יודעים, כשאלוהים הושיע את אורית ואותי לפני המון שנים, 25 שנה, אנחנו לא ידענו שאנחנו צריכים ישוע, נכון? לא ידענו. נסענו, הסתובבנו, היה לנו משפחה עם הילד הכי טוב, רק אלון הזה היה, הוא היה באמת, קריסטינה לא סתם לקחה דווקא אותו, כאילו, היה לה מבחר, לקחה אותו. הכל היה טוב בחיים שלנו. ואלוהים בכל זאת ריחם עלינו. אנחנו לא ידענו שצריך, אבל הוא ידע שצריך. ולמען האמת, הפועל הזה שהוא כתוב, היו רחמנים, בעצם אפשר לתרגם אותו, תהיו מעוררי רחמים בקרבכם. תהיו מעוררי רחמים. כי באופן טבעי, אין לנו רחמים לאנשים אחרים, יש לנו רחמים לעצמנו. אני מרגיש את זה כל בוקר כשאני מסתכל במראה. יש לי רחמים אליי ועל אורית. אבל רחמים לאנשים אחרים לא בא לנו טבעי. אנחנו צריכים לעורר את זה. להסתכל החוצה. לפתוח את העיניים. אתם מבינים? כל כך הרבה אנשים סובלים ואולי אפילו לא יודעים את זה. כל כך הרבה אנשים מחמיצים ברכה כל כך גדולה בלי לדעת את זה. האם יש לנו רחמים כלפיהם או לא? הדבר החמישי שהוא אומר, יהיו ענבים. לי אין בעיה עם זה. אני מה זה צנוע, חבל על הזמן. אם היה לי זמן, הייתי מספר לכם כל כך הרבה דברים, אבל אני צנוע, אז אני לא רוצה לספר לכם. ענבה זה קשה, נכון? כי ענבה פירושה לכבד מישהו אחר יותר ממה שאתה מכבד את עצמך. כך כתוב, יחשוב איש את רעהו לנכבד ממנו, לנכבד ממנו, למישהו עם יותר כבוד, למישהו עם יותר משמעות, למישהו עם יותר חשיבות. זאת המשמעות, נכון? זאת המשמעות של ענווה, זאת המשמעות של אהבה. שאול השליח אומר, לי מותר לאכול הכל. אבל אם זה מכשיל מישהו אחר, אני מוכן להיות צמחוני. זה נקרא ללכת רחוק, לא? בשביל מישהו אחר, רק אם מכשיל אותו, אני מוכן להיות צמחוני. אני מוכן להתנהג עם אלה כמו יהודי, ועם אלה כמו רומאים, ועם לא חשוב. העיקר שהמשיח המשיך להיות מוכרז. ענווה? כמה הוא ויתר בחייו, ישוע? סליחה, שאול, ישוע בוודאי, תכף נגיע. כמה שאול ויתר בחייו? זוכרים את אפפרודיטוס? זוכרים? בחור צעיר, עזב הכל, הלך אל שאול, נשאר איתו, עזר לו, לא בית ספר, לא השכלה, לא אוניברסיטה, לא טיולים, הוא אפילו לא עשה טרק אחרי הצבא בדרום אמריקה שם. לא עשה כלום, לא יצא אפילו למסע ביסור בהודו. נכון? לא עשה דברים כאלה. הלך לעזור לזקן שבקושי רואה. זה מה שהוא עשה. זאת ענווה. זאת ענווה. הוא אומר, שאול צריך אותי. ואחר כך הוא עצוב בגלל שבקהילה עצובים. יש שם סיפור שלם. לא ניכנס אליו עכשיו. מה אנחנו מוכנים לעשות באמת בשביל לתת משהו לאינטרס של האנשים האחרים? ואתם יודעים, הסיפור הוא שאנחנו עושים את זה, וזאת בדיוק המשמעות של ענווה וקדושה, הוא אומר, כי אז עיני אדוני אל צדיקים ואוזניו אל שוועתם. אתם רוצים שאלוהים ישמע אתכם, נכון? אתם רוצים שאלוהים יביט עליכם. זאת הדרך. אז אלה הדברים הראשונים שהוא אומר. הוא אומר, קודם כל תהיו מאוחדים, תעשו את כל הדברים האלה, זה ייתן לכם את האחדות שאתם צריכים. הדבר השני שהוא אומר, עמדו כראוי מול הלא מאמינים. זה נקודה מעניינת, כי אנחנו רואים את הלא מאמינים כפרויקט, נכון? אני ממש מצטער עם מישהו, אני דורך לו על היבלות כאן, אבל אני ממש לא אוהב את הביטוי שאומר, היום הייתי בזה, ופגשתי בן אדם, ביסרתי לו. אוקיי, זה לא רק של עצמו, רק אני לא אוהב את זה, כי אני כזה. מה זה ביסרתי לו? אנשים הם לא כזה שאני בא ומבשר להם, מסמן וי והולך הלאה. אנשים הם אנשים, יש להם חיים, אני אמור להיות שם. וכשאנחנו חושבים על האנשים הלא מאמינים, עולות לנו כל מיני שאלות. השאלה הראשונה שעולה לנו זה, מה יקרה אם אני אציב אמות מידה משיחיות בכל מקום שאני נמצא בו? מה יקרה עכשיו? אני הולך לעבודה, כולם יושבים שם בחדר האוכל ומספרים בדיחות גסות. זה קורה בעבודה, זה קורה בצבא ים, נכון? מה אני עושה? אני פורש החוצה, אני אומר מילה, אני לא אומר מילה. מה הם יעשו כשאני אעשה מה שצריך? מה הם יעשו? מה קורה כשהבוס שלי אומר לי לשקר קצת? קצת, הם לא אומרים לנו להגיד שלילה כשיש יום. כלום, תגיד שעוד רגע אנחנו ניתן לכם את העבודה שהבטחנו, למרות שאתה יודע שזה יבוא רק מחר. נכון? מה אני עושה? ואנחנו אומרים, אם אני אעמוד באמות המידה המשיחיות, מה אנשים יגידו עליי? ואני רוצה לומר לכם שהבעיה הגדולה היא בעיקר שלנו המבוגרים. כי אנחנו אוהבים להגיד לילדים ולבני הנוער ולצעירים, אם אתה לא סובל בגלל האמונה שלך, כנראה אתה לא מאמין מספיק טוב. וזה לא כל כך נכון. או זה לא תמיד נכון. האמת היא שלמשיחי תמיד יש יתרון. יש לו יתרון בגלל התקווה, כמו שראינו שכתוב, אבל יש לו גם יתרון ביום-יום. חשוב שאנחנו תמיד נזכור שבדרך כלל החברה אוהבת את המשיחיים. זאת עובדה. אז אולי זה לא משרת טוב את הדרשות שלנו, אבל זאת עובדה. המפקדים של אהוד אמרו לו שהיה מאוד יפה לראות אותו הולך כל יום להתפלל וללמוד ואיך הוא התייחס לזה ברצינות. הם אהבו את זה. המפקדים בצבא בכלל אוהבים לקבל משיחים. זאת עובדה, אין מה להגיד. לא שונאים את המשיחים בצהל, אוהבים אותם בצהל. אתם יודעים למה? כי כל בן אדם אוהב אנשים שאומרים אמת. גם הלא מאמינים אוהבים את אלה שאומרים להם אמת. אף אחד לא אוהב שמשקרים לו. כל בן אדם אוהב אנשים נאמנים. אף אחד לא אוהב שבוגדים בו. כל גבר רוצה שאשתו תהיה נאמנה לו. כל אישה רוצה גבר נאמן. נכון? יש לנו יתרון עצום שאנחנו משיחיים, ואנחנו לא צריכים לדאוג כל פעם שאשתי לא בבית, איפה היא נמצאת. אנחנו עדיין דואגים, נכון? אבל אנחנו לא דואגים שהיא נמצאת עם בחורים, אנחנו דואגים שהיא נמצאת בקניון. אבל אנחנו לא דואגים שהיא לא תהיה נאמנה אלינו, כשאנחנו מדברים עם משיחיים, אנחנו יודעים שאומרים שם אמת. החברה אוהבת את התכונות האלה, כי התכונות האלה הן תכונות שיש לנו מתוקף העובדה שאנחנו נבראנו בצלם אלוהים. לכן החברה אוהבת. אז שמעון פטרוס אומר, מי יעשה לכם רע אם תהיו קנאים לטוב? והתשובה היא, בדרך כלל, אף אחד. בדרך כלל, אף אחד. אתם רואים את המקרן החדש שיש פה? נחמד, נכון? עולה מספיק כסף. לא שילמנו. אתם יודעים למה הוא נתן לי כזה מכשיר, נתן לנו כזה מכשיר בלי שנשלם? כי אנחנו משיחיים. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אני מכיר. הוא אומר, עבדתי עם חנן לוקאץ', עבדתי עם יוליה, עבדתי עם דינה, עבדתי עם סשה, הוא מכיר את אטלס. הוא אומר, אין שום בעיה, שימו את זה, תתחילו לעבוד, שלמו לי מתי שתשלמו, הכל בסדר. הוא לא דואג. הוא אוהב את המשיחים, טוב לו לעבוד איתנו. אבל זה לא משהו חדש. במעשה השליחים, פרק ב', בפסוק 47, כתוב שהשליחים מצאו חן בעיני כל העם, והאדון הוסיף עליהם את הנשאים. באיגרת הראשונה לתסלוניקים כתוב שבכל מקום התפרסמה האמונה שלהם. על ישוע כתוב שהוא היה ילד, שהוא מצא חן בעיני אלוהים ובני אדם. מי לא היה אוהב ילד כזה שמדבר בנימוס ושיודע כל כך הרבה ומתעניין ושואל? מי לא היה אוהב ילד כזה? כל המורים שעוד רגע ייכנסו לכיתות, כמה אתם מתפללים שהילדים יישבו שם ויפתחו את העיניים ויסתכלו עליכם וילמדו ויגידו ואולי אפילו ילמדו אתכם משהו? אני עובד עם נוער, נוער מלמדים אותנו המון, כי הם יודעים הרבה. איזה כיף, אה? אנשים ממילא אוהבים את המשיחים. ואם לא, אם לא יאהבו אותנו, גם לא נורא, תכף נגיע גם לזה. הוא הולך יותר מהר ממה שאני מתכוון. זה קדימה. אה, נכון, בגלל זה לא טוב. ככה. זהו. הדבר השני שמטריד אותנו כשאנחנו פונים אל הלא מאמינים זה אם אני יודע מספיק מה להגיד. דרך אגב, אני מחפש משקיעים לסטארט-אפ חדש. מי שרוצה להצטרף בקופסה הזאת. בסדר, יעל? כל פעם שמישהו מהנוער בקהילה מתקשר למדריך נוער, אומר, תשמע, מישהו אמר לי, ואני לא יודע מה להגיד לו, מה אני יכול להגיד לו? שייתן לנו 50 שקל. הייתי חי מזה לא רע. כל המדריכי נוער בארץ יספרו לכם את זה. כי הבני נוער היום, הם הולכים לבתי הספר, מספרים, והם כל הזמן חושבים, אולי אני לא יודע להגיד מספיק. שמעתי את זה כל כך הרבה פעמים. האם אנחנו יודעים מה להגיד בשביל לספר את הבשורה? שמעון פטרוס אומר שאנחנו צריכים להיות תמיד מוכנים להשיב בענווה ויראה לתקווה שבליבנו. חברים, האם אנחנו מוכנים להשיב בענווה וביראה על מה שבליבנו, על התקווה שבליבנו? האם אנחנו יודעים מספיק? יש פה מישהו שחושב שהוא לא יודע מספיק בשביל לבשר? בשביל לספר? לא יודעים מספיק? אז אני רוצה להגיד לכם, כל מי שמוטרד, אנחנו יודעים מספיק. כי המידע שהיה לנו כשנושענו, מספיק בשביל שאחרים יבשעו גם. זאת אומרת שאם מישהו יושב כאן עכשיו, מישהו שכרגע לא מאמין, וחוזר בתשובה עכשיו, עוד 10 דקות שהוא יהיה בחוץ, כבר יוכל לספר לאחרים. כי מה שהושיע אותנו אמור להספיק גם לאחרים. אבל לא צריך להיבהל. האם צריך להעמיק את הידע שלנו? בטח. בגלל זה אנחנו פה, נכון? אנחנו לומדים, אנחנו קוראים פה, בבית, כל הזמן. אבל בשביל לבשר, לספר את הבשורה, בשביל לשתף מישהו בתקווה שיש לנו בלב, כל מה שצריך זה שתהיה לנו תקווה בלב. ואם יש לנו אותה, יש לנו מה להגיד. זה הדבר החשוב פה. איך עושים את זה? הוא אומר בפסוק 15, את האדון המשיח הקדישו בלבבכם, ותמיד יהיו מוכנים להשיב בענווה ויראה לכל מי שמבקש מכם דין וחשבון בדבר התקווה. אז הוא מדבר על שלושה דברים. אנחנו חייבים שתהיה לנו קדושה בלב, אנחנו מוכרחים שתהיה לנו ענווה, ומוכרחים שתהיה לנו דעת. כל כך פשוט. אז מי שלא הקדיש את ליבו למשיח, אם יש כאן כאלה, יש כאן כאלה, אני יודע, מי שלא הקדיש את ליבו למשיח, עכשיו זה הזמן הנכון. אל תשבו פה כמו באיזה מועדון של שבת. אנחנו לא שבת תרבות שבאים כל הפוליטיקאים לדבר שם. לא, אנחנו ממש לא זה. אם אנחנו פה ואנחנו לא הקדשנו את ליבנו למשיח, צריך לעשות את זה לפני שיהיה מאוחר מדי. אתם יודעים מתי יהיה מאוחר מדי? לא? לא יודעים? זה בדיוק העניין. אנחנו לא יודעים. אתם יודעים, פה קצת דרומה מאיתנו יש כמה חוליגנים עם קסמים. לא יודע, לא הייתי סומך על הכיפה הזאת, אתם שואלים אותי. הייתי סומך על כיפת ברזל אולי, אבל לא הייתי סומך על הכיפה הזאת. מתי יהיה מאוחר מדי? אני לא יודע. אז אם אנחנו לא שם, בואו נקדיש את הלב שלנו לאדון עכשיו. דרך אגב, לא צריך לחכות שנסיים את השיעור היום. אפשר לעשות את זה ממש עכשיו. זה הדבר הראשון. לא נוכל לשתף אנשים עם התקווה שיש לנו בלב, אם אין לנו תקווה בלב. לכן צריך שתהיה תקווה, זה הדבר הראשון שצריך. אנחנו חייבים להיות ענבים. לא נוכל לספר על המשיח עם לב נפוח. כי בן אדם שנושע, ליבו לא נפוח, ליבו ריק מאוויר. זוכרים את היום הנורא והמבורך הזה שחזרנו בתשובה? זוכרים אותו? שהלב שלנו נשבר? שידענו שאנחנו כלום, כלום, כלום? שהתביישנו בחטא שלנו? שזעקנו לאלוהים, תעזור לי, תעזור לי, אני לא יכול יותר, תעזור לי. זוכרים? זוכרים? אז אם היום אני אבוא אל מישהו ואגיד לו, תשמע, תהיה כמוני, אנחנו המשיכים, אנחנו לא משקרים, אנחנו... בחייכם. אתם מכירים בן אדם אחד בעולם שרוצה להיות כמוני? למה שזה יקרה? הבשורה היא לא עלינו, הבשורה היא על המשיח, כי הוא שווה. אם אני אומר לאנשים, תהיה מאמין ותהיה כמוני, עם כל הכבוד לי, אני לא כל כך אטרקטיבי. זאת האמת. אנשים צריכים ללכת אליו, ולכן אני צריך להציג את הבשורה בענווה, אני צריך להציג אותה ביראה, לא כמי שבא מלמעלה, לא כמי שהוא מוצלח יותר, אלא כמישהו שזכה לחסד. אלוהים הרי לא נתן לי חסד כי הייתי טוב. אלוהים נתן לי חסד כי לא הייתה לי ברירה. נכון? כי אם הייתי טוב, לא הייתי צריך חסד. אבל מה הייתי? כלום, הייתי בן אדם אנוכי שמחפש את טובת עצמו. אפילו נסעתי אל אלה שבישרו לי את הבשורה כדי להוציא מהם כסף. זאת האמת. הדבר השלישי שהוא אומר, תהיו מוכנים, חברים, תהיו מוכנים. אלוהים נתן לנו את דברו, תהיו מוכנים. כל מה שאנחנו לומדים בקהילה, לומדים בבית, לומדים בכנסים, זה לא בשביל לנפח לנו את המוח. אנחנו לא רוצים להיות אנשים עם ראש גדול ועם לב קטן. אנחנו רוצים להכניס את המידע הזה לראש כדי שהוא ירד ויפעל דרכנו, שיהיו לנו תשובות טובות, שנוכל להציג את היופי של אלוהים. חושבים על היופי של אלוהים? דרך אגב, זאת עונה מצוינת לעשות את זה. מי שלא יכול לראות את הגדולה של אלוהים, צאו החוצה, נו, צאו החוצה. ראיתם, אפילו האזור של הדרום, של באר שבע, כולו ירוק עכשיו. ראיתם כמה זה יפה? לכו, יש לכם בערך שבועיים לראות רקפות. עוד רגע אין. אבל מי שהולך בהרי יהודה, הכל מלא, מלא רקפות ורודות. הכל מלא. כל כך יפה. צאו החוצה בלילה, תסתכלו על הכוכבים. נראה אתכם מסתכלים למעלה ואומרים, אין אלוהים. נראה אתכם. אתם מבינים את הנקודה? זה כל כך יפה. דרך אגב, תבקשו ממעיין שתצלם לכם קצת תמונות מהבסיס שלה. נמצאת אולי במקום הכי יפה בארץ, כמעט, חוץ מגן יבנה. והיא נמצאת במקום כל כך יפה, שם בגליל, מלמעלה, והיא יכולה לצלם את כל העמק שרץ משם לתוך נחל זבולון, ויוצא שם על יד קרמיאל בסופו של דבר. כל כך יפה. האם אנחנו מסוגלים לראות את זה, והאם אנחנו מסוגלים להראות את ההתלהבות שלנו ממה שיש לאנשים הלא מאמינים? אני רוצה עוד דבר שהוא פשוט קרוב לי ללב. אוהבים מוזיקה? יצירה של אלוהים. שמעתם את החבר'ה האלה מנגנים? מדהים, לא? אלו, הבאס נכנס בדיוק ברגע הנכון, והחליל נכנס ברגע הנכון, והם שרים ברגע הנכון. וההרמוניה, זה משהו שנבנה, זה לא קרה לבד. יש לי בבית שני כלבים, אתם יודעים, כלב וחצי. שהם נובחים יחד, אין הרמוניה. אין הרמוניה. כל אחד עושה את שלו. במוזיקה יש הרמוניה. איך זה קרה? חוץ מאשר אלוהים יצר את זה כדי לתת לנו עדות טובה. ועם העדות הזאת אנחנו יכולים לדבר אל הלא מאמינים. דרך אגב, בני הנוער של הקהילה מסרבים להיכנס לאוטו שלי כי אני תוכל להם את השכל על המוזיקה שלי. פשוט מה שהם שומעים לבד זה לא מוזיקה, אז אני משמיע להם את שלי. אבל זה חלק מהעניין. והדבר השאלה השלישית שעולה לנו כשאנחנו מתייחסים ללא מאמינים, זה מה יקרה אם אני אסבול? אז כבר אמרנו, בדרך כלל אנחנו לא סובלים, בדרך כלל הכל בסדר. אבל שאול השליח סבל לא מעט, נכון? אתם יודעים, הוא הלך וסיפר על המשיח. היו מקומות שרצו לשמוע אותו, היו הרבה מקומות שלא רצו לשמוע אותו. במה זה שינה? בעצם בכלום, נכון? כי הוא יצא מהעיר, הלך לעיר הבאה, לאן הוא הלך? לבית הכנסת, סיפר את הבשורה, חטף מכות, ברח מהחלון, הלך לעיר הבאה, בישר את הבשורה. דרך אגב, לכל האנשים המבוגרים יותר, שאול השליח מעולם לא אמר, מיציתי מספיק, עשיתי מספיק שנים, עכשיו שמישהו אחר יעשה, אף פעם לא עבר לו בראש, ואותה התלהבות שהיה לו כשהוא היה צעיר, הייתה לו גם כשהוא היה מבוגר. המשיך לשרת את אלוהים. ומה ששימון פטרוס אומר, שאתם מבשרים את הבשורה, שאתם עושים מה שנכון, יהיו אנשים שיאהבו אתכם, זה מצוין. יהיו אנשים שלא יאהבו אתכם, זה מצוין. ואם הם לא יאהבו אתכם, תמשיכו להתנהג טוב, כי אז אתם, אני אגיד זה בעברית קלה של הרחוב, אז אתם סותמים להם את הפה בהתנהגות הטובה שלכם. מה הם יכולים להגיד עליכם? אם אתה עובד טוב ואתה תמיד בזמן ואתה, מה יגידו עליך? הכי גרוע, יגידו שאתה חננה. נכון? אז אתה חנון, אז מה? לא קרה כלום. ואם תסבלו, אתה מחפש את המילה לחנון עכשיו? אם תסבלו, מצוין. כי אתם סובלים בשביל סיבה טובה. אם תסבלו בגלל שגנבתם שוקולד בסופר ותפסו אתכם, זה ממש טוט. אבל אם תסבלו בגלל שעשיתם דבר טוב, זה מצוין. אז זה המסר. והדבר האחרון שהוא אומר, תזכרו את המשיח ותלמדו ממנו. זה הבסיס לכל מה שאמרנו. הרי אומר בפסוק 18, גם המשיח מת לכפרת חטאים אחת ולתמיד, הצדיק בעד הרשעים, כדי לקרב אותנו אל אלוהים. רגע, רגע, למה צריך לקרב אותנו אל אלוהים? הרי אנחנו כבר גם ככה גרים בישראל. אני אפילו גדלתי בירושלים, במזרח ירושלים. כל יום בדרך לבית ספר הייתי נוסע עם האופנוע שלי ועובר על יד החומות של העיר העתיקה. הייתי ככה על יד הכותל. אני צריך שיקרבו אותי לאלוהים יותר? התשובה היא כן. כי ישעיהו אומר, בפרק נ"ט, אומר, האבונות שלכם מפרידים אתכם מאלוהים. והחטאים שלכם מסתירים את הפנים שלו מכם. זאת האמת, חברים. אם ישוע לא מת בשביל לכפר על החטאים שלנו, אנחנו לא מסוגלים אפילו לבוא קרוב לאלוהים. כי אם נבוא קרוב אליו, נמות בן רגע. אבל המשיח מת, לא רק מת, הוא מת אחת ולתמיד. הצדיק בעד הרשעים. מי שלא הבין, הוא הצדיק, אנחנו הרשעים. פעם אחת, במקום כל הקורבנות האלה שנמשכו יום ולילה ויום ולילה ויום ולילה, אנחנו נלמד על זה כולנו מתחילת אפריל, ובמקום כל הקורבנות, ישוע מת אחת ולתמיד. אבל לא סתם, כי עכשיו הוא מקרב אותנו לאלוהים. לא לשכוח את זה. המשיח מת ומקרב אותנו לאלוהים, כי אם הוא לא מת, אנחנו לא יכולים להיות שם. אם אנחנו לא מזדהים עם המוות שלו, אנחנו לא יכולים להיות שם. ולכן המעמד שלו הוא מופת. הוא הדוגמה העליונה שיש. ולכן שמעון פטרוס אומר בפרק ד', בשני הפסוקים הראשונים, אומר, בגלל שהמשיח סבל בעדנו בגופו, גם אתם התעזרו באותו הלך רוח, שכן הסובל בגופו חדל לחתו. אנחנו אמורים להיות דומים לישוע. בשביל מה ישוע מת? בשביל מה? לטובת אנשים אחרים? הרי הוא לא היה צריך את זה, נכון? הוא מת בשביל אחרים? אז אנחנו צריכים לחיות בשביל אחרים, כי זה מה שהוא עשה. הוא היה מוכן לסבול בשביל אחרים, בשבילנו? אנחנו אמורים להיות מוכנים לסבול בשביל אחרים. זה בדיוק מה שהוא אומר. והוא אפילו נותן דוגמה, אני לא בטוח שאני רוצה ממש להיכנס אליה כרגע, כי השעון שם, אני חושב שאליה מזיז לי אותו קדימה. בסדר, לך הביתה בסוף. הוא אומר בפסוק 19, הוא אומר שישוע מת בבשורו, אך הוא חיה ברוח, ובא הלך ובישר לרוחות הקלות במאסר לאלה שלא צייתו כאשר אלוהים חיכה באורך אפו בימי נוח. על מה הוא מדבר פה? שאלה טובה, קטע קשה. יש כל מיני דעות. יש אנשים שאומרים שבן אדם אחרי מותו מגיע לאזור ביניים כזה, ושם ישוע עדיין מסתובב ומבשר את הבשורה. אתם יודעים, הלוואי שהייתי יכול להגיד במצפון נקי שזאת התשובה הנכונה. אני לא מאמין בה, אני לא חושב שזה נכון. כי אז זה אומר שאין שום סיבה להיוושע כשאתה חי, יותר טוב להיוושע אחרי שתמות. אבל הישועה ניתנה לחיים ולא למתים, כך כתוב. אז אני לא רואה מקום לצ'אנס נוסף, למישהו אחרי מותו. אבל אני מכיר אנשים טובים שזה מה שהם חושבים. הדעה השנייה היא שאחרי שישוע קם מהמתים, הוא הלך ובישר לאנשים האלה שמתו בזמן המבול, כי הם בעצם לא ידעו על הבשורה. דרך אגב, לפי מיטב הבנתי, זאת הדעה הנפוצה יותר, אם אני זוכר נכון. מדברים שם על כל מיני אנשים שלא שמעו את הבשורה, כאלה שחיו לפני שישוע בא ולא יכלו להאמין בו, אבל מכיוון שהישוע היא באמונה בישוע, אז הוא הלך לשם ובישר להם ונתן להם צ'אנס, ואז אנשים שחיו במבול, או חיו לפני המבול, ואפילו אנשים שחיו אחרי המבול, כמו ישעיהו, עמוס, מיכה, כל האנשים האלה, כך הגיעה אליהם הבשורה. זו דעה מקובלת על ידי הרבה אנשים טובים שאני מכיר. ואולי הוא מדבר על האנשים ששמעו את הבשורה לפני המבול דווקא, שמעו לפני ובכל זאת סרבו. אלוהים אומר, שמעון פטרוס אומר בפרק א' בפסוק 11, שרוח המשיח הייתה בקרב הנביאים, ולכן יש אנשים שסבורים שרוח המשיח הייתה גם בקרבו של נוח, שדיבר על אלוהים ודיבר על החסד של אלוהים לפני המבול. אז אולי על זה מדובר. יכול להיות ששווה פעם לשבת ולדבר על כל העניין הזה, זה שיעור, זה דרשה שלמה אולי. אבל לצורך מה שאנחנו רוצים להגיד עכשיו, זאת לא הנקודה. הנקודה היא שבניית התיבה עצמה בוודאי לא הושיעה את נוח. בניית התיבה לא הושיעה את משפחתו. מה שהושיעה את נוח הייתה אמונתו. והוא מדבר על זה שמה שקרה שם הייתה התחייבות של מצפון טהור לפני אלוהים, פסוק 21, שזה הסיפור האמיתי. כי כשאלוהים בא אל נוח ואמר לו, תשמע, נוח הולך להיות פה שבוע סוער שאפילו דני רופ לא מסוגל לשחזר אותו, נוח היה צריך המון אמונה, נכון? כי עד אותו יום לא ירד גשם. אף פעם לא היה גשם קודם. עכשיו מספרים לנוח, תשמע, הולך להיות מים מלמעלה, מים מלמטה, אתה חייב לבנות לעצמך איזה אונייה. אתם מבינים, נוח חי באזור של מדבר, איזה אונייה. תראו לכם שהייתי אומר למישהו בבאר שבע, תשמע, תבנה אונייה עוד רגע, כאילו, היה צוחק עליי, לא? אבל נוח האמין. וכדאי שנבין, זה לא היה פשוט. תדמיינו לעצמכם את נוח בא לשלושת הבנים שלו, הוא אומר להם, חבר'ה, צריך לבנות אונייה. הוא לא נוח, אבא, למה אונייה? הוא אומר, הולך לרדת גשם. הוא לא, מה זה גשם? הוא אומר, תשמעו, הולך להיות מים מהשמיים. ושם וחם ויפת מסתכלים אחד על השני ואומרים, נו, אלצהיימר. הגיע הזמן שלו. הנה, הבן אדם התחיל לדמיין, התחרפן לנו האבא, נכון? אני בטוח שזה מה שקורה שם. שם אומרים, מה? אבל הוא האמין, הוא הצליח להעביר להם, לבשר להם את אמונתו, והם האמינו איתו. והם הלכו ועשו את מה שצריך. אותם אנשים לא אהבו על מה שהם עשו, אבל הם עדיין עשו את מה שצריך. זה בעצם מה שהוא עשה. הרצון של אלוהים הוא שנעשה טוב. הרצון של אלוהים שיהיה לנו מצפון טוב. עוד פעם הלכתי אחורה, מה נעשה עם זה? אלון, תביא לי אחד רק עם כפתור קדימה. ככה, זהו. אתם יודעים למה זה חשוב כל מה שאנחנו אומרים פה? כי אם אנחנו לא כאלה, אין לנו קדושה. לא שזה יביא לנו קדושה, אבל זה התוצאה של קדושה. ואם אנחנו לא כאלה שמוכנים להיות לב אחד, ואם אנחנו לא כאלה מוכנים להיות אמיתיים מול הלא מאמינים. ואם אנחנו לא כאלה שזוכרים את המשיח, אנחנו לא קדושים. כל זה לא נוכל לבד. אנחנו צריכים את אלוהים, אנחנו צריכים שאלוהים יעזור לנו. אבל אנחנו לא נוכל לעשות את זה אם לא נהיה קדושים, אם לא תהיה בנו ענווה. וזה בעצם המסר העיקרי של שמעון פטרוס. דרך אגב, הוא ממשיך לתוך פרק ד' ומדבר על ההתייחסות שלנו לאלוהים. אנחנו לא נעשה את זה היום, כי עוד מעט מחר. האם אנחנו יכולים להגיד שיש לנו התחייבות של מצפון טהור לפני אלוהים? האם יש לנו מצפון טהור כלפי אלוהים? האם אנחנו עובדים אותו כשהלב שלנו נקי? כשטוב לנו, כשרע לנו, כשאנחנו נוסעים בחוץ, כשאנחנו בקהילה, כשאנחנו במשפחה, האם המצפון שלנו לפני אלוהים הוא נקי? האם זה מה שיש לנו? או שאנחנו חיים את חיינו ואוהבים את הברכה של אלוהים, אבל בעצמנו לא רוצים להיות או לא מוכנים להיות מקור של ברכה. ישוע אמר שאם אנחנו צמאים ואנחנו שותים מהמעיין שלו, מה יקרה? נהרות של מים חיים יזרמו מתוכנו. זה התנאי. אז אם אנחנו רוצים לשתות בלי לתת, או לתת בלי לשתות, לא נוכל לעשות את זה. אנחנו חייבים פשוט לפנות אל המשיח, לבקש סליחה ולהיות קדושים. בואו נתפלל. אנחנו כל כך מודים לך אלוהים, שאתה שלחת את הבן שלך לתת את חייו עבורנו. אנחנו מודים לך, ישוע, שמסרת את נפשך ברצון, ונשאת את החטאים שלנו, הצדיק בעד הרשעים, העשיר בעד העניים, כדי שאנחנו, החוטאים, נלבש את הצדקה שלך, שאנחנו העניים נעשיר בקדושה שלך. אנחנו מבקשים שתיתן לנו את הענווה שאנחנו כל כך זקוקים לה וכל כך נאבקים בגאווה שבלב שלנו. תן לנו ענווה, תן לנו יראה. הפוך אותנו לקדושים כי אתה קדוש. ברך אותנו בבקשה, כך שנהיה מאוחדים, שנחפש את המלכות שלך ולא את המלכות שלנו. ברך אותנו שנהיה רחמנים, שנזדהה עם הזולת. ברך אותנו שהלב שלנו יבער עם הבשורה כך שלא נוכל להחזיק אותה בפנים, אלא במעשים ובמילים אנחנו נשתף אותה עם אחרים. תן לנו לשאת עיניים אליך, אל ישוע המשיח, האח הבכור והמושלם שלנו. תן לנו להביט אליו וללמוד ממנו, להידמות לו בכל דבר. הפוך אותנו לקדושים כמוהו, למקריבים כמוהו. תן לנו חמלה ואהבה לאלוהים ולזולת. ותן לנו ליהנות מהפרי של האמונה, וגם להתייחס כראוי לסבל שכרוך בה. כך שבכל מצב אנחנו נדע להודות לך ולעשות את הדברים לכבודך. אנחנו מודים לך בשם ישוע. אמן.